שאל השואל ואמר, מה דעת ההלכה על ההחמרה בעונשו של דנקנר, הטייקון הידוע, בעניין המשבר בבורסה? והתשובה, עלינו לדעת שמשפט התורה בענייני ממונות שם דגש קודם כל על ההשבה של הכספים לנפגעים. הנה למשל גזלן, הרי הוא דבר חמור מאוד, חצוף, עס פנים, גוזל. אז התורה אומרת לו, אתה יודע, תוכל לתקן את חוצפתך ואת עזותך שהיא נדירה על ידי מצוות עשה, שתחשב לך למצוות עשה וישיב את הגזלה אשר גזל. מעין פיתוי כזה, כדי שבאמת ישיב את הגזלה ויבוא הנגזל על שיפויו. ואפילו אם כבר השקיע האדם את הגזל בבניין בביתו, יש תקנת השבים שלא ישיב את הגזלה עצמה כדי לא להרוס את ביתו וימנע מתשובה, אלא ישלם את הדמים לנגזל. כלומר, היעד הוא קודם כל שיפוי הנגזל. וכן בגניבה שהיא לא בעזות כמו גזלה, חייבו לשלם כפל. ויש מצבים שארבעה וחמישה. בכל אחד משני המקרים האלה אין עונש בית סוהר, אלא כאמור ההשבה של הכספים לנגנב או לנגזל. וכן אותו דבר גם כן בענייני הונאות, תרמית, ממונות. קודם כל היעד להשיב את הכספים למי שנפגע מעצם אותה עסקה. זה לא אומר שמשפט התורה ביום נימים, אם יראה תופעה מתרבה והולכת של מעשה מרמה כאלה, שהוא לא יטיל עונשים מלבד השבת הכספים. אבל קודם כל השבת הכספים. ואילו במשפט הכללי יש שני מסלולים, יש התביעה האזרחית ויש התביעה הפלילית. התביעה האזרחית, למרבה הצער, יש והיא מסתיימת בהסדר של פשיטת רגל, ואז בעצם יכולים הרבה נושים מסכנים לצאת באובדן כספם, כי לא היה בנכסים הגלויים כדי להשיב לנושים. וברוב המקרים הרמאים האלה מסתירים את הנכסים שלהם, מבריחים אותם בבנקים בחוץ הארץ או בידי קרובים, מכרים וכיוצא בזה, ואחרי הכרזתם פושטי רגל הם מתהלכים כמו אפנדים עם פרייבט ורמת חיים לא רעה, ממש לא רעה בלשון המעטה. ואילו המסכנים הנפגעים נפגעו ובזה לא באו על פיצויים. נכון שהמשפט הכללי כדי להרתיע הוא נותן עונש בצוהר, ומהבחינה זו בית המשפט העליון אמר אתמול דברו, כי כיוון שיש כאן מעשה מרמה ברור, אז אכן הוא מעלה את זה לשלוש שנים, במקום שנתיים, שלוש שנים בצוהר. ישר כוחו של בית המשפט. אבל עדיין הבעיה הייתה ונותרה, מה עם המסכנים הללו שנפגעו? לפי משפט התורה, כך קבענו במשפט מבוים שקיימנו בכנס עולמי למשפט התורה אז בזמן המשבר עם הטייקונים, קבענו שבלפי משפט התורה היינו קובעים שאותו אדם חייב בחוב צף לכל הנפגעים, חוב לפלוני ככה, חוב לפלוני ככה, חוב לפלוני ככה, והחוב הזה הוא חוב צף. החוב הזה לא יתיישן אחרי שבע שנים, החוב הזה כל הזמן יצוף. ואז כל נכס שיתגלה לאותו אדם ניתן לשים את היד עליו, כל ירושה שיקבל אותו אדם ניתן לשים את הנכס על אותה ירושה. כל רווח מאיזושהי הגרלה שהוא גריל ניתן לשים על הירושה. במילים אחרות, זה מין מערב כזה שכל הזמן עורבים, שאם התגלו לו נכסים בצורה זו או אחרת, או אם משל פתח עסק והוא מסגשג וכעת יש לו, לעולם לעולם החוב הצף הזה ירדוף אותו כדי לתת לנפגעים את מה שמגיע להם. זוהי גישתה של התורה, לא למחוק חובות, לא להכריז על פשיטת רגל, אלא לאפשר לו להשתקם, אבל החוב הזה צף ועומד ולא יתיישן, וכל אימת שיהיה לו, או גם אם הוא ירצה לשוב בתשובה ולהחזיר, גם לא ירצה לשוב בתשובה, אם נגלה נשים את היד עליו על ידי כוחות האכיפה של הוצאה לפועל וכיוצא בדברים האלה. זו הדרך העולה בית אל, אבל לא רק במישור של הענישה, כי במישור של הענישה בלבד עדיין הנפגעים לא באים על תיקונם. זאת ועוד, אומנם לא שמעתי את ההכרזה של השופטים, אבל אמרו לי שהם ציטטו מפסוקים לתורה, אתונו אשת את חברו וכו' וכו'. אז אם באמת פתחו בפתיח הזה, הרי צריך לקחת בחשבון גם את הבנק עצמו, כי הרי הבנק עצמו נתן לו הלוואות שלו בדרך כלל לא מעניקים אותם כלל ועיקר, והם לא טיפשים, הם יודעים בדיוק ליצור קמה. ואותו האדם פרטי שגם בעל עונשו שנתן לו הלוואות, הרי כל זה היה כדי ליצור מצב של רכישות מלאכותיות של מניות IDB כדי להראות שהן סחירות ומבוקשות וערכם עולה, וכך הם מפתים את הכוחות בשוק לקנות את המניות האלה, וזה בועה, וכך מכשילים את הרבים. יוצא איפה שבית המשפט היה עושה טוב אם היה בא ובודק באיזו מידה ניתן גם את הבנק להעניש, או על כל פנים לחייב בפיצוי כספי לנפגעים, במידה והוא ידע וקרוב ודאי שניתן להוכיח את ידיעותיו למה חרגו ונתנו לו סכומים אדירים של הלוואה שלבני אדם רגילים לא נותנים ולא נותנים בלי ערבויות ובלי כל הדברים האלה. ואז אם אתה לוקח את השותפים לפשע, השותפים לעבירה, הן ביחס לעבירה פלילית והן ביחס לעבירה אזרחית, אז רק אז אתה מתקן עולם מלכות שדי. זו הדרך של משפט התורה, שמשפט הכללי היה מאמץ אותה, היה מתקן את החברה בתיקון הרבה יותר נאות, הרבה יותר מתאים.